הצגת מבוא לספרים עזרא ונחמיה, או בעצם לתקופה בכללותה. והיום אנחנו רוצים להתקדם. לא, גמרת את השירות? חופשה. ברוך הבא. טוב, בכל אופן, אנחנו נמצאים בשלב שבו ראינו את הרקע לתקופה, ראינו את העובדה שההיסטוריה של בית שני, באמת היסטוריה מאוד מיוחדת, שבה יש דמיון רב, כפי שעוד נראה בהמשך, בין מה שקרה אז למה שקורה היום, והצלת קורש מסמנת את התפנית, כפי שכתוב בפתיחתו של פרק א' בספר עזרא, בשנת אחת לקורש מלך פרס. לכן שינוי המדיניות החל מיד עם עלייתה של האימפריה הפרסית שהשתלטה על האימפריה הבבלית, דרך אגב ללא קרב, אלא ככה מהפכה שקטה יחסית, והיה שינוי במדיניות כפי שהסברנו בעריכות בפעם הקודמת, וההצהרה הזאת היא אחת מיני רבות שניתנו, כפי שמצאנו בממצא הארכיאולוגי, גם לעמים אחרים, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, והם ידעו, כנראה היועצים לענייני יהודים של החבר'ה האלה, זה שיש טיפיות, ראינו בפעם הקודמת את דברי ירמיהו, 70 שנה, בתום האימפריה הבבלית 70 שנה, ראינו את דבריו של ישעיהו על קורש שעתיד לשנות את פני המציאות ולאפשר מציאות חדשה לעם ישראל, כולל בניין בית המקדש, ובאמת הצהרת קורש ניתנה, וכפי שניתחנו בפעם הקודמת, הצהרת קורש איננה נותנת עצמאות לעם שישוב לציון, אלא הם עוברים מאזור שליטה אחד של האימפריה הפרסית לאזור שליטה אחר, כי כל המרחב כולו תפוס על ידי האימפריה הפרסית, והם מאפשרים במסגרת מדיניות שעל טבעה דיברנו בפעם הקודמת, לעמים שונים שנעקרו ממקומם על ידי האשורים והבבלים שקדמו להם, לחזור למקומה. במסגרת זו הם גם נותנים ליהודים לחזור ליהודה, לירושלים, ולבנות את בית המקדש. זאת אומרת, יש פה היתר לחזור ליהודה ולירושלים, יש היתר לבנות את בית המקדש, ויש גם היתר נוסף שנאמר פה, זה להביא רכוש, לתמוך בעולים. וכפי שאמרנו בפעם הקודמת, זה לא דבר מובן מאליו, זה לא דבר שמובן מאליו גם היום בחלק מן הארצות בעולם. לא בכל המקומות יהודים יכולים לצאת בחופשיות לארץ, וגם אם הם יכולים, הם לא יכולים לקחת איתם את כל רכושם או להעביר כסף. יש אנשים שבשביל להגיע לארץ ממקומות מסוימים, גם היום, צריכים לעבור בחירוף נפש ממקום למקום בסוד ובהסתר, וכמובן שהיכולת שלהם לשאת איתם את רכושם איננו מצוי. ואפילו אם ירצו רק לתמוך בארץ כאן במפעל כזה או אחר, הם עלולים לעמוד להוצאה להורג, אם זה בסוריה, אם זה ב, אני יודע, באיראן ובכל מיני מקומות אחרים, ואם רוצים לנוע, אז זה דבר שנעשה בסודי סודות. יש מבצעים שבהם יהודים מגיעים, אבל זה דבר שכרוך בסכנת נפשות, בשוחד שמשחדים כל מיני פקידים, כל מיני מקומות, כל מיני מעברי גבול וכו'. לכן אני אומר ש לא להתלהב יותר מדי, אבל מצד שני גם לא לזלזל, לדעת שיש פה משהו. הדבר הזה באמת יש לו הד, כפי שאמרתי בפעם הקודמת ביחס לפסוק א', ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב למור, יש דברים שנאמרו בקול, דהיינו מה הופנה לדעת הקהל, היום הייתי אומר הודעה שיצאה לעיתונות, או בסיבת עיתונאים שנערכה על ידי קורש, מה נאמר בה. יש גם מכתב שזה האותיות הקטנות, ועל זה גם דיברנו פעם הקודמת, יש הרבה מאוד ארגונים שעושים מבצעים, ויש כוכבית קטנה למטה שכתוב באותיות קטנות שהמבצע כפוף לתקנות שנמצאות במשרד עורכי הדין שנמצא ברחוב X בעיר Y, ובדרך כלל אנשים לא ירוצו שם לעמוד בתור לקרוא את האותיות הקטנות, והרבה פעמים כדאי טוב לבדוק עוד פעם מעבר לאותיות הגדולות והרעשניות על הכדאיות של המבצע, עד כמה באמת יש לו כל מיני חתולים בסק שמוכבאים באותיות קטנות באיזה משרד עורכי דין אלום. אז ככה גם פה, יש קול, וזה מה שכתוב פה, יש גם מכתב. מה כתוב במכתב? במקרה יש לנו את המכתב הזה. למה? כי מתוך המשך הספר, כפי שמופיע בפרק ו', תפתחו רגע את פרק ו', בפסוק ג' ובלי להיכנס כרגע לרקע, אנחנו עוסקים באירוע שקורה כ-15 שנה מאוחר יותר, וכשקורש כבר לא בשלטון, ודריווש הוא זה שנמצא, המלך הפרסי הנוסף, שגם אותו הזכרנו בשיעור הקודם, נמצא בשלטון, וכל מיני צרי יהודה בנימין, שגם אותם הזכרנו בפעם הקודמת, שמנסים לתקוע מקלות בגלגלים של כל התהליך הזה של שיבת ציון, התלוננו ופנו במכתבי סתנה ובתלונות אל השלטון המרכזי בפרס, שהוא כל יכול. משל, למה הדבר דומה? כמו שקרה מאז שהוכרז המנדט הבריטי על ארץ ישראל בעקבות מלחמת העולם הראשונה, וכולם ידעו, גם הערבים וגם היהודים, שהם קיבלו שלטון כאן במזרח התיכון, כולל בארץ ישראל. ואם מישהו רוצה להשיג איזה שהם דברים, הוא צריך לרצות או לקבל אישור מן השלטון הבריטי. וכל צד לחץ על השלטון הבריטי ועל מוסדותיו בלונדון, מתוך תקווה שהדברים הללו ישנו את ההתייחסות ואת החוקים או את התקנות שהם הוציאו מפעם לפעם, לכאן ולכאן, כדי לאפשר או לא לאפשר עלייה, לאפשר או לא לאפשר בניית יישובים יהודים וכן הלאה. במילים אחרות, אנחנו יכולים למצוא במסגרת הבירורים הללו שנערכו 15 שנה מאוחר יותר על ידי כל מיני תלונות שיהיו, וביקשו לבדוק את הצהרת קורש, לבדוק מה כתוב בה, ופשוט פה מצוטט במענה לתלונה זו את המכתב הזה של הצהרת קורש שנמצא בגנזים. כך כתוב בפרק ו' בפסוק ב', זה כתוב בארמית, אבל לא בארמית כבדה מדי, אני אעשה לכם תרגום עברי ישיר. הנה בעקבות התלונה, או אם תרצו עוד לפני כן בפסוק א', ואזי המלך הדריווש נתן פקודה, ובדקו, ביקרו בבית הספרים של הגנזך, של הגנזים, ובבבל, ונמצא באחמת ההבירה של מדעי המדינה, מגילה אחת, וכך כתוב בתוכה זיכרון. פסוק ג', בשנת אחת לקורש המלך, קורש המלך נתן פקודה, שבית האלוהים בירושלים, הבית ייבנה, אתר שבו זובחים זבחים, ויסודותיו מנוסעים, גובהו אמות 60, רוחבו אמות 60, נדבחים של אבן גלל 3, ונדבח אחד של עץ, וההוצאות מבית המלך יינתנו, ואף כלי בית האלוהים של זהב הכסף שנבוכדנצר הוציא מן ההיכל בירושלים, והוביל לבבל, יינתן, ויושם בהיכל שבירושלים, יושם במקומה ויושם בבית האלוהים. במילים אחרות, אנחנו מוצאים פה כמה דברים שהם שונים מאוד ממה שכתוב בהצהרה החגיגית שקראנו אותה בפרק א'. קודם כל, יש פה הרבה מאוד פרטים טכניים. אם אני רוצה באופן כללי או לפני שנכנס לדקויות, יש הבדל. האווירה במסיבת העיתונאים, במה שכתוב בפרק א', כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים, מי בכם מכל עמו. הכל פה מאוד חגיגי, מילים יפות, מאוד מאוד תיאטרלי, ואילו הדגש במה שנשאר באותיות הקטנות ונגנז כמסמך מדיני ארכיון המלכותי, שם יש הרבה מאוד אינפורמציה טכנית, כמה אורך הבית, כמה הרוחב שלו, אין פה מילים יותר מדי חגיגיות, האווירה לא כזאת חגיגית כמו שם, גם אין פה יותר מדי דברים על מי ביקם מכל עמו יעל וכו' וכו'. יש פה מצד שני פרטים שנוגעים שבאמת ההוצאות לבניין המקדש יהיו על חשבון, ההוצאות יהיו מבית המלך, דבר חשוב שלא נזכר שם. הם מכירים פה מה האורך של המבנה, הרוחב שלו, באיזה טכניקות ובאיזה חומרי גלם ייבנו הקירות, באמת דברים כאלה. יש פה עוד הערה חשובה שלא נזכרת שם, שהכלים שנלקחו והוחרמו על ידי בבל, על ידי נבוכדנצר מלך בבל, והובלו לגלות עם חורבן הבית ו כיבוש ירושלים, יוכלו לשוב חזרה וינתנו לעולים שירצו כדי להחזיר אותם בבוא היום כשיבנה המקדש למקדש. טוב, אז זאת האינפורמציה, ההבדל ברור, פה הטקס הרבה יותר חגיגי, היד הוא דעת הקהל היהודית לתפוס את אהדתם ותחיבתם לשלטון שגומל איתם טוב, וכאן אנחנו רואים ש הפרטים הטכניים פחות ויותר חגיגיות פה. אוקיי, בואו נראה מה קורה בעקבות הנתונים הללו, ותכף תראו שבאמת הנתונים שמופיעים במכתב שוב, באים לידי, במכתב הגנוז, באים לידי ביטוי חלקם כן, חלקם לא. פרק א' פסוק ה'. פה אנחנו שומעים את התוצאה. ויקומו ראשי אבות ליהודה ובנימין והכהנים הלויים. ודיברנו על זה בפעם הקודמת, שהאוזניים הקשובות האפשריות ברמה הפרקטית, הם אנשים שגלו כזהות מסודרת מארץ יהודה. ומארץ יהודה גלו יהודה, בנימין, שבט לוי, כהנים ולוי. זה מה שיש לנו. השבטים של עשרת השבטים, שגלו כ-130 שנה קודם לכן, פשוט נעלמו לנו, והם גם לא נמצאים כפי שראינו באופן מרוכז ומסודר, והם לא באים. עכשיו גם לא כל מי שהיה יצא מיהודה התנדב, אלא כאלה שהעיר האלוהים את רוחו עליהם לעלות ולבנות את בית השם אשר בירושלים. מה שמתברר בהמשך מבחינת מספרים, שזה לא היה הרוב, זה היה בערך בהתחלה 10,000 איש, עלו בסך הכל 4 עליות, כל עלייה 10,000 איש, פחות או יותר. זאת אומרת, חלקו הגדול של העם לא התלהב יותר מדי, היו כאלה שהתרגשו יותר, והכתוב מספר לנו בפסוק ו' לכל סביבותיהם חזקו וידיהם בכלי חסב, בזהב, ברכוש, בבהמה ובמגדנות, לבד על כל התנדב. זאת אומרת, יש כאלה שניצלו את הסעיף הנוסף שנכתב פה בהצהרת כורש, שמותר לתמוך בעולים. אז יש כאלה שהעדיפו, במקום שהם יקיימו את מצוות העלייה באופן אישי, הם שלחו את הצ'קים שייצגו אותם. וזה קרה פה באמצעות הסעיף שאפשר בקטע הזה של ה... ושוב, לא צריך לזלזל בצ'קים, בלי צ'קים אי אפשר לעשות, עם נאומים חוצבי להבות, עם ריקוד הור הסוער במכנסי חקי, אפשר לעשות מורל, אבל אי אפשר לבנות יותר מדי דברים. אז צריך לצרף את שני הדברים יחד, וצריך לקחת גם את הצ'קים ואת כל התמיכה החומרית, וגם את ההתלהבות של ההורה ומכנסי החקי, וביחד עם זה בונים מדינה. אבל זה מה שקורה פה. מורי ורבותיי, אנחנו מוצאים בפסוק ז' של פרק א' בספר עזרא, והמלך כורש הוציא את כלי בית השם, אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים, והתנן בבית אלוהיו. הנה מה שנזכר לא פה, אלא במכתב שקראנו מפרק ו', העברה של כלים. עכשיו, כשאתה קורא את הדברים האלה, היית בטוח שהוא יוצא להם מה? את מה? למשל, מה הייתם מצפים שהוא יוצא להם? את המנורה, או את הארון, שולחן. חבר'ה, אל תתלהבו יותר מדי, לא מוצאים את זה, את זה הם שומרים לעצמם. איזה דברים פעוטי ערך, ותגלו בהמשך שגם את פעוטי ערך הם לא הוציאו כולם. זרקו להם כמה עצמות, כמה כלים, לא שאנחנו מזלזלים, היינו מוצאים היום נניח איזה אגרטל מבית המקדש, היה גורם להתרגשות מאוד מאוד גדולה. היינו מוצאים אחד מן ה... יודע, איזה דברים שקשורים ללבוש של הכהן הגדול, את השופר שתקעו ביובל, שופר בסך הכל, אבל שופר מבית שני שנמצא במזה, זה שם איזה לשכה, זה השופר שתקעו בו ביובל, כתובת ארכיאולוגית, הייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה. אז אנחנו לא מזלזלים בשום דבר שאין כלום, אבל אל תחשבו שנתנו את הכלים שהיינו מצפים שיתנו. מצד שני הם גם לא נתנו את כל הכלים פעוטי הערך, והם ישמרו לעצמם, כי אנחנו נראה בעליות הבאות, גם המלאכים הבאים עוד יוציאו דברים נוספים, וגם אחרי כל מה שהם הוציאו, גם אז עוד נשארו עוד דברים מה להוציא. באמת, אל תתלהבו יותר מדי מן החסידות הגדולה שמפגינים מלכי פרס. פוליטיקאי, הם מדברים יפה, במיוחד לפני הבחירות. אחרי הבחירות, הכל משתנה. כפי שנאמר, לפני הבחירות, אתם רואים את כל המועמדים תלויים על הקיר, מחייכים אליכם מתמונות. אחרי הבחירות, אתם תלויים על הקיר והם מחייכים אליכם מהכיסאות. זה דרכה של פוליטיקה, וזה מה שקורה, וזה גם קורה פה בטקס החגיגי הזה. הלאה, מוריי ורבותיי, פסוק ח' ויוציאם כורש מלך פרס על יד מטרדת הגזבר. ויספרם לשש בצר הנשיא אשר יהודה. כבר הזכרנו את שש בצר וכתבנו אותו בתור המנהיג הראשון של העלייה הראשונה. אם נעיין בקצת משפחולוגיות המופיעות בספר דברי הימים, נגלה שהוא מצאצאיו של יהויכין, מלך יהודה שהוגלה, ולא במקרה ככה מישהו מבית דוד, מצאצאי בית דוד, עומד בראש העלייה, מתוך איזה סמל, כי כרגע עוד לא הולכים להקים את מלכות ישראל העצמית, כפי שדיברנו, אבל גם את העשייה הזאת יש בה מן הסמליות. הוא הפך להיות הנשיא אשר ליהודה, ובידיו הפקידו את הכלים שהוא נותן לו. מה הוא נותן לו? ואלה מספרם, אגרטלי זהב, 30, אגרטלי כסף א', מחלפים 29, כפורי זהב 30, כפורי כסף משנים 410, כלים אחרים א'. ושוב, זה קישוטים, לא שוב, שום דבר לא מזלזלים בו, אבל זה לא הכלים שהיינו מצפים בדמיוננו, כי קראנו שהכלים שנלקחו יושבו, זה לא. אז חזרו פה כלים, כל כלים לזהב ולכסף 5,400, הכל העלה שש בצר עם העלות הגולה מבבל לירושלים. לכן מוריי ורבותיי, העלייה הראשונה יוצאת לדרך, פה עוד לא כתוב מספרים, אבל מתוך ההמשך נוכל לראות שמדובר על סדר גודל של כ-10,000 איש, והם עולים והם מביאים איתם רצון טוב, הם מביאים איתם קצת תמיכות כספיות של אלה שלא עלו, הם מביאים איתם חלק מן הדברים שקישטו את בית המקדש הראשון, מה שנתנו להם ממה שבזזו פה הבבלים, והיו באוצרות הממלכתיים של מלכי פרס שלקחו שלל כשהם השתלטו על האימפריה הבבלית קודמתם, וככה כצ'ופר, כחלק מן הרצון הטוב, הם נתנו להם את הכלים הללו. אוקיי? זהו, הסתיים פרק א'. פרק א' הסתיים, ואנחנו בזה סיימנו להבין משהו ראשוני. פרק ב' הוא פרק ארוך, 70 פסוקים. 90% שלו הוא טכניקה, המון דברים טכניים. אבל פה יש לנו אתגר לראות איך גם פרק יבש וטכני, אפשר להפיק ממנו ים אדיר של אינפורמציה חשובה. עכשיו, למה הכתוב הביא לנו את האינפורמציה הזאת? זאת שאלה אחרת, אינני יודע להגיד לכם למה. קודם כל זה מופיע, ככה זה. עכשיו, הפרק הזה בעצם מספר לנו רשימה של העולים. כפי שעולה מתוך ההמשך, גם פה בפרק הזה, למשל, אחד המנהיגים שיזכר פה בהמשך, בפסוק ב' הוא נחמיה, יהושע, זרובבל, אלה מנהיגים של העלייה השנייה והרביעית, נכון? מי שזוכר את הרשימה של הפעם הקודמת. במילים אחרות, אנחנו לא מדברים פה רק על, אלא שפה בעצם מסמך שמסכם, הוא גם מופיע בפרק בפרק זין של נחמיה, פעם נוספת, עם שינויים וזה נושא אחר. אבל באופן בסיסי הוא מופיע פחות או יותר אותו דבר שם וכאן, והוא בעצם סיכום כולל, ואין איזה מין סיכום כולל של העולים בכלל ארבעת העליות. זה מה שיש לנו פה. עכשיו, בואו נראה מה כתוב לנו פה ביחס למידע הזה, ונוכל מהמידע הזה להפיק הרבה מאוד דברים. אז ככה, בואו נתחיל. ואלה בני הגולה, פרק ב' פסוק א', בני המדינה, מדינת בבל, העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, ועכשיו הם עוד צאצאיהם שנולדו בבבל, וישובו לירושלים ויהודה, איש לעירו. על בסיס מה הם חוזרים? על בסיס הצהרת כורש, נכון? עכשיו, הם שובים איש לעירו, וגם זאת נקודה מאוד מעניינת. היום אנחנו מכירים במדינה שלנו ארגון עולי פולין, ארגון עולי אמריקה, ארגון עולי רומניה, ארגון עולי תימן. ואת אנחנו, ההתארגנויות הן על בסיס מקומות מהגלות שהם יצאו משם. פה ההתארגנות היא על בסיס הערים שמהם הם גורשו. הסיבה לכך מאוד פשוטה. המרחק של האנשים שיצאו לגלות בבית שני, זה 2,000 שנה כמעט, אף אחד לא זוכר בדיוק מאיפה הוא יצא. אין מסורת. יש מסורת שאנחנו יהודים שהוגלנו ואנחנו חושבים עכשיו לארץ. מקסימום שאפשר להגיד, זה אנחנו באים עכשיו לארץ מאיטליה, מתימן, מרומניה או מאוסטרליה. אין פה איזושהי אמירה שאני יכול לדעת מאיפה הם יצאו. כמה שנים עברו כאן מהשעה שבה אנשים יצאו מן המקומות שהם גורשו מהם? 50 שנה. זאת אומרת, אנשים, ועוד נראה בפרק ג' ובפרק ד', יש פה אנשים שעוד בקטנותם הם עוד היו פה. יש אנשים שהיום הם בני 70, שהם יצאו בני 15, בני 10, הם זוכרים בדיוק מאיפה הם יצאו, הם מכירים. הם יכולים לחזור איש לעירם, כי הם ידעו, אנחנו יצאנו מגלגל, או מיריחו, או מירושלים, או מבית צור, או מכל מקום אחר, מהמצפה, הוא יודע מאיפה הוא יצא, הוא יודע לחזור. הם שווים איש לעירו. זו תופעה מאוד מיוחדת, כדי לתת עליה את הדעת. להבדיל, אם תלכו היום למחנה פליטים בעזה או בלבנון, או אפילו פה בבית לחם, באל ערוב ואני יודע איפה, תשאל אותם, מאיפה אתם? אנחנו מיפו, אנחנו מצפת, אנחנו מרמלה, מלוד, נכון? זה מה שהם אומרים. אבל באמת יש חלם, עוד זקנים, שעוד נשארו קצת מאלה שעוד בצעירותם ברחו במלחמת השחרור. וחלק, המשפחה מספרת, הנה אני, הסבא שלי, האבא שלי גורש ממקום זה או אחר. והם אומרים, אני רוצה לחזור לביתה, אני רוצה לחזור לאשדוד, לאשקלון, אני רוצה לחזור למסמיע, אני רוצה לחזור לקסטינה. הוא מכיר את השמות, הוא יוצא מהמקום, הוא יודע לאיפה הוא רוצה לחזור. במילים אחרות, גם פה הם חוזרים איש לעירו. דבר מעניין. הלאה, זה עוד חשוב שלהבין את המשך הפרק הזה. אשר באו עם זרובבל, יהושע, נחמיה, שריה, ראליה, מרדכי, בלשן, מספר, בגבי, רחום, בענה. תהיינו, אנחנו מדברים פה על שמות של מנהיגים. אנחנו מכירים חלק, זרובבל, יהושע, נחמיה. אם מרדכי זה אותו מרדכי שאנחנו מכירים אותו, המשך או לא, זאת שאלה. אבל בכל אופן, יהושע וזרובבל ונחמיה, בטוח שהם, כן. במיוחד יש פה רשימה של המנהיגים שעמדו בראש העולים, בכל העליות שהוא יפרט פה. ואנשי ישראל הם האנשים החשובים שעמדו בראש העם, כאשר הכתוב מספר לנו עכשיו רשימה ופירוט של העולים עצמם. אז מפסוק ג' ועד פסוק כף, מפסוק ג' ופסוק כף, הקבוצות מחולקות לפי מה? לפי מה? שמות של משפחות, שמות של ראש המשפחה. אחד קראו לו פרעוש, אולי היום זה שם לא כל כך שהיינו אותים אותו, אבל יש כזה אחד עד פעם. פסוק ג' בני פרעוש 2172, ואת מהחמולה הזאת של פרעוש באו כך וכך אנשים, משפטיה באו כך וכך, ערך באו כך וכך, וכן הלאה, שמות של כל מיני משפחות. אז זו הקבוצה הראשונה ש מיוחסת לפי שמות המשפחות. מפסוק כף א', נכון? ועד פסוק למד ה', כן? מה המכנה המשותף של שמות הקבוצות שמגיעות? מה זה? שמות של ערים, של מקומות. הנה, יש לכם את אנשי בית לחם, בני בית לחם, אנשי נטופה, אנשי ענתות, עזמוות, קריאת ערים, יערים, כפירה, בארות, הרמה, גבע, מכמס, בית אל, העי, נבו, מגביש, אילם, חרים, לוד, חדיד, עונו, יריחו.
אנשים בעצם נספרים פעמיים?
מה זה?
אנשים בעצם נספרים פעמיים?
לא, אנשים פעם אחת. תכף נראה, אלה שבאו לפי שמות המקומות זה סיפור אחד, אלה שבאו לפי שמות המשפחות זה סיפור שני, תכף אנחנו בדיוק מדברים על כך, אוקיי? תכף. בכל אופן, קודם כל, בלי להיכנס יותר מדי לדקויות, השמות שאתם שמעתם פה, ברובם, אני אומר בכוונה ברובם, הם שמות של איזה אזור גיאוגרפי? בנימין. בנימין, לא יהודה. תראו, יש פה את בית לחם, אז בית לחם השם זה לא פשוט, יהודה זה מה שהבריח אתכם, יש אולי בית לחם יהודה, אולי יש גם בית לחם בבנימין, זה תכף אני מגיע לקטע הזה. אחר כך, המקום כמו ענתות, ענתות זה דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. יש לנו בהמשך עזמוות, עזמוות זה מקום, טוב אתם לא יכולים לדעת את זה, בבנימין. קריית יערים, כפירה ובארות, הם שלוש מארבע ערי הגבעונים שהיו בבנימין. הרמה, גבע, מכמס, בית אל, האי, הם שמות בבנימין. נכון שלוד, מי שחשב שלוד זה שם שהמציאו אותו בתקופה הטורקית, או חדיד, יש לכם ליד עוד, או קריית אונו, אונו, כן? זה שמות שלקוחים מפה. יריחו היא גם מבנימין. אין ספק, באופן מובלט, אנחנו מוצאים פה שמות של מקומות מבנימין, ועוד מעט אני אתייחס גם בבית לחם בכמה משפטים. בכל אופן, יש לנו אנשים שהם בבנימין, ומה שיש לנו עכשיו, אחר כך, הפסקה הבאה מפסוק למד וב, ועד פסוק למד ת, מדברים על מי? על כהנים. ומה קורה מפסוק מם, ועד פסוק מם ב' לוויים. זאת אומרת, אנחנו מוצאים פה ישראלים, שחלקם בבנימין, נכון? חלקם לפי משפחות, כהנים ולוויים, נכון? אמת? עכשיו, אנחנו יודעים מפרק א', מי עלה? מי קם? בפסוק, כן, בפרק א', בפסוק ה', קראנו, ויקומו ראשי האבות, לאיפה? יהודה, בנימין, כהנים ולוויים, נכון? זה אומר בפית קלה, הנה, יש לך פה איזה נוסחה, או הצבא, אז מאיפה באו האנשים לפי שמות המשפחה, אם כולם חזרו איש לעירו? מאיפה הם הגיעו? ביהודה. כי יש כהנים לוויים, ויש בנימין, אז אלה שנקראו לפי שמות המשפחה הם כנראה מיהודה. וזה דבר מעניין. האנשים שיהודה לא קוראים אותם לפי שמות המקומות שלהם, ואילו האנשים שלפי בבנימין כן לפי שמות המקומות. מה זה יכול לתת לנו איזה אינדיקציה אולי? השערה. למה כן? יפה מאוד. שערים ביהודה הוחרבו. זאת אומרת שהם חוזרים לשטח, אז יהודה הרבה, את החרבה, כי אני חוזר לשטח, אין כלום, חוזרים לרק. אז אני יודע, אז הבסיס שלי נשאר יותר על בסיס החמולה המשפחתית. כי אני לא יכול לחזור לבית, למרות שאני רוצה לחזור, כי הכל חרב. בבנימין, אזור היה פחות חרב, נכון? וכיוון שכך, יכולתי לחזור חזרה לעיר. יכול להיות שהיא לא הייתה בנויה ומטופחת, אבל היה עדיין שרידים, היה חלקים שעדיין קיימים, לא היו ערים חרבות. יש בזה היגיון מאוד ברור, ויש לזה הוכחה גם בפרקי החורבן בירמיהו ובמלאכים. למה? כיוון שהפייט הגדול בסוף היה על יהודה. וכשהבבלים כבשו את ירושלים ואת יהודה, כן, אז הם החריבו יותר את האזור הזה. אזור בנימין שברחו ממנו והלכו לאזור ירושלים כדי להיות כמו ירמיהו וכמו אנשים אחרים, אז האזור הזה ננטש לפני הקרבות האחרונים. ואז באמת, איפה שלא היה קרב, אז לא היה חורבן. על איפה שהיה קרב בפייט האחרון, פשוט החריבו אותו, ויש לזה גם עדות עקיפה מהמחקר הארכיאולוגי. זה נושא נוסף. כן, בבקשה. דווקא
מסוגל לכתוב שיהודה שבו להרים.
איפה כתוב?
ירושלים ויהודה יש
לירום. אני אומר וישובו לירושלים ויהודה. יהודה זה במלכות יהודה, לא ארץ, לא שבט יהודה, אלא למלכות יהודה. ירושלים היא הבירה, ולארץ יהודה איש לירום. למלכות יהודה. לתחום שפעם היה מלכות יהודה. מלכות יהודה הייתה משני שבטים, יהודה ובנימין. אז החלק של בנימין שהיה יותר בני חזרו לאיש לירו. גם אלה שבאו ליהודה התכוונו לחזור, אבל לא היה, אז אי אפשר היה להגיד שהם חזרו לערים החרבות. אז השכירו אותם בשמות הקבוצתיים על פי המוצא המשפחתי. אוקיי? אני רוצה להגיד משפט מה שקודם אמרתי לכם לגבי בית לחם. אחת השאלות המרתקות זה איפה קבורה רחל. כי התיאור בספר בראשית מתאר מסע שמתחיל מבית אל, הם יוצאים מבית אל דרומה. היא מתה עוד כברת ארץ לבוא אפרת היא בית לחם. המקומות הברורים זה בין בית אל לבין חברון. אבל איפה בדיוק על הציר הזה נמצאת בית לחם, או אפרת היא בית לחם, או על איזה בית לחם מדברים? שאלה פתוחה. אז יש ויכוח גדול. יש פסוק מאוד בעייתי מבחינת הזיהוי העכשווי של בית לחם יהודה. כי יש פסוק בספר שמואל א' בפרק י', אם תסתכלו רגע בספר שמואל א' פרק י', מוצאים בספר שמואל א' פרק י', פסוק שבו יש אותות שנותן הנביא שמואל לשאול למלך שנמשך זה עתה, כדי לחזק בליבו את ודאות המשיכה, כי זה דבר שבא עליו בהפתעה מוחלטת. ואחד האותות שניתן להם, שניתן לו, כפי שכתוב בפרק, שמואל א' בפרק י' בפסוק ב', הוא אומר לו בלכתך היום מימדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין. עכשיו בין אם שני, בין אם זה גבול בנימין זה על הגבול או שזה בתוך הגבול, כי בגבול בנימין זה יכול להיות בתוך הטריטוריה או על הגבול של הטריטוריה, אבל ברור לגמרי שזה לא מחוץ לטריטוריה. עכשיו הגבול בין יהודה לבנימין נמצא בירושלים. זאת אומרת, בית לחם היום היא בית לחם יהודה, והיא נמצאת מדרום לירושלים. ובכן, יש רוצים להציע שהייתה גם בית לחם בבנימין. על בסיס בין השאר, הרשימה שקראנו זה עתה, הרשימת המקומות היא בבנימין. ואז יש בית לחם גם בבנימין. ואז בנימין, ולכן יש בית לחם יהודה שלא שם נקברה רחל, ורחל נקברה בגבול נחלת בנה, בנימין, שהיא מתה בשעת ילידתו, נכון? אז בקיצור, אני לא רוצה להכריע את העניין, ויש לזה עוד צדדים לכאן ולכאן, הבאתי לכם פה את הדברים שמצדדים באופציה הזו, יש עוד פסוקים שמצדדים, ויש כאלה שיוצרים קושי, אני רק מביא לכם פה רק איזושהי מחשבה נוספת, איזו אינפורמציה אפשר לאסוף מתוך הניתוח של רשימת שמות הערים שאליהם שבו בבנימין, אם אלה בבנימין, אם התיאוריה שלנו נכונה, ביחס למקום כפורת רחל. אוקיי? הלאה. מוריי ורבותיי, ראינו קודם כהנים, וראינו גם לוויים. לכהנים וללוויים יש תפקידים מאוד חשובים, כי אם המוטיב המרכזי הוא אחד האתגרים הגדולים, גם על פי הצהרת כורש, לשם זה הם חזרו, זה בשביל מה? בשביל לבנות בית המקדש. אז כהנים ולוויים פה ממלאים תפקיד מאוד מאוד חשוב ומרכזי. ועוד נראה את זה בהמשך. לא בכדי כשמדברים על הלוויים, מחלקים אותם לפי שיוך משפחות, לפי פונקציות של תפקידים שהם ממלאים. בפסוק מ' המשוררים, אחרי הכותרת הלוויים, בפסוק מ' הוא מחלק אותם. המשוררים בני אסף כך וכך, ובני השוערים כך וכך. במילים אחרות, אנחנו מוצאים שיש גם לוויים משוררים וגם לוויים שוערים, והתפקידים של הלוויים, כפי שאנחנו מכירים אותם מתוך הנביאים והכתובים, באמת השתנו והתחלקו לקבוצות משנה, כפי הפונקציות של סוג העבודה בבית המקדש. הנה כבר מחלקים אותם פה עם אוריינטציה של לקראת עבודה בבית המקדש. למרות שאין בית מקדש, אבל זאת הכוונה, זאת המגמה, זה הרישיון של קורש. הוא פקד עליי לבנות לו בית, נכון? לבנות את בית השם ביהודה. יש עוד קבוצה שנותנת אוריינטציה לכיוון הזה, זה הקבוצה הבאה בפסוק מם ג' הנתינים. הנתינים, או כפי שהם מופיעים בעוד שם נוסף בהמשך בפסוק איזה? בני עבדי שלמה. אז יש סיכום, ובני עבדי שלמה בפסוק נון ח' 392. יש בפסוק נון ה' בני עבדי שלמה, ובסוף יש סיכום כולל כל הנתינים ובני עבדי שלמה, כך וכך. מי הם הנתינים ועבדי שלמה? כנראה משהו בסגנון הגבעונים. אל תשכחו שיהושע קיבל את הגבעונים בתנאי שהם יהיו חוטבי עצים ושואבי מים בבית השם. ואנחנו מכירים את הדבר הזה גם הלאה, והתופעה הזאת מופיעה, היו גם בני עבדי שלמה, גם בימי שלמה קרה אירוע דומה שהוא גייס מיעוטים שנותרו בארץ לצורך בניין בית המקדש, ולצורך עבודות שקשורות לעבודות של הפעלת בית המקדש. זה עולה גם מתוך ספר מלאכים א'. כנראה שהמשפחות הללו שברו איזשהו תהליך של התקרבות והשתקות בתוך עם ישראל, בגלל תפקידם המיוחד בבית המקדש, נותרו חלק מעם ישראל, הוגלו על ידי הבבלים יחד עם מלכות יהודה, הם נשארו כזהות וכקבוצה בתוך עם ישראל, כמו שיש חלוקה לכהנים, לוויים, ישראלים, אז היו הנתינים ששמרו על מעמד נפרד, כי הם לא יהודים ממש, הם לא עברו תהליך של גיור, וכיוון שכך הם נשארו והם גם חוזרים, וכשהם עולים והם שומעים שבית המקדש עומד להיבנות, הרי זה ייחודם, זה תפקידם, אז הם באים, וזה שוב חלק מן האוריינטציה של בניין בית המקדש. כן, בבקשה. יכול להיות, נכון, בהחלט יכול להיות שזאת אומרת המוטיבציה שלהם לחזור לתפקיד ולמעמד שהיה להם כנראה קסם להם, לפחות לחלק, לא בטוח שכולם, גם שם לא בטוח שכל מי שהיה עלה, גם שם יכול להיות שעלו רק חלקית, אני יודע מה היה 100% שלהם, אני יודע כמה כן עלו לפי הרשימה הזאת, אני לא יודע אם זה כולם, חציים, שלושת רבעי או רבע, אני יודע. מה זה? אני לא יודע כמה היו מלכתחילה, אני לא יודע כמה 100%, אני לא יודע, אולי היו 2,000, אולי היו רק 400 ורק 8 נשארו, לא יודע. אינני יודע להגיד לך, אז אני לא יכול להתווכח, אוקיי? יופי. מוריי ורבותיי, הקבוצה הבאה, פסוק נונטט. ואלה העולים מתל מלח, תל חרסה, כרוב, עדן, אימר. כן, שמות המקומות הללו, מה מיוחד בהם? שהם שמות איפה? בבבל. עכשיו, מה מיוחד בהם? הם לא שויכו. לא למשפחות כל שם שהזכרנו קודם, ולא למקומות בארץ, והם לא כהנים, והם לא נביאים, ולא נתינים. אלא מה הם? כתוב בהמשך פסוק נון ת' ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרם אם מישראל הם. זאת אומרת, הם מה? ספק מה? ספק יהודים. זאת אומרת, יש פה חבר'ה שבבית קלה יש פה בעיה של נישואי תערובת. כי אם לא היה נישואי תערובת, לא הייתה בעיה, נכון? זאת אומרת, נוצרו במהלך השעות של אנשי יהודה בגלות בבל נישואי תערובת. ונולדו ילדים. והדברים שם לא היו מספיק מבוררים, אינני יודע בדיוק להגיד איך הסיטואציה נוצרה, אבל לפחות הם היו ספק יהודים. אוקיי? הלאה. פסוק סמך א', בני הכהנים, בני חוויה, בני כל... פשוט, מה מיוחד בכהנים האלה? למה הם נזכרו בנפרד ולא צורפו לרשימות הכהנים הקודמות, הרשימה הקודמת? פסוק סמך ב' מבהיר לגמרי את העניין. אלה ביקשו כתבם המתייחסים, דיינו יש כתבי יחס, כתבי יוחסים, זאת אומרת, היה פה איזה סדר מאוד מסודר לבדוק את השושלות, ולא נמצאו. דיינו, הם רצו להוכיח את היותם הכהנים. אין ספק שהם יהודים. השאלה אם הם כהנים, הם ספק כהנים, נכון? וכיוון שהם לא יוכלו להוכיח את היותם כהנים ודאיים, ויגואלו מן הכהונה. דיינו, הדיחו אותם, ולא נתנו להם את הזכויות שיש לכהנים. לא משנה כרגע שאין בית מקדש, אין עוד זכויות, אבל גם כשהם נמצאים בחוץ לארץ, וגם אם הם עובדים את האדמה עם מצוות התלויות בארץ וכו', אבל לא משנה, בשביל לעלות כהן, כן, שהם לא עולים, לא עולים לדוכן, לא יודע. ויאמר התרשת עליהם, התרשת הזה שם של ראש התפקיד של האחראי, על, כמו הנציב הבריטי העליון, הנציב העליון הממונה על העלייה של היהודים בארץ. אשר לא יוכלו מקודש הקודשים, דיינו אלה לכשיבנה בית המקדש, ושיחזירו את הקורבנות, הם יהיו מנועים לזכות בזכויות הכהנים, עד עמוד כהן להורים ולתומים. דיינו עד שתהיה להם פירור ודאי, שיחוסם הוא שהם כהנים ודאים. וכיוון שהם ספק כהנים, אז הם לא יוכלו ליהנות מן הזכויות של הכהנים. הם יהיו בחזקת ספק, ולא יוכלו לקבל את הזכויות של הכהנים. יש פה הוכחה, ולפחות מפה לומדים חז"ל, שלא היה הורים ותומים בבית שני. וכיוון שכך, מפה הם לומדים, כיוון שלא מפה הלימוד הוא שעד עמוד ולא היו הורים ותומים. אם נסכם רק רגע, עוד שנייה, כל הקהל כאחד, ארבע ריבו, מה זה ארבע ריבו? כמה זה במספרים יותר פשוטים? 40,000, 2,360. אם תיקחו מחשבון קטן, או עד ועיפרון, על דף, ותצרפו את כל המספרים, אז תגלו שחסרים פה 12,500 בערך. אז זו רשימה ארוכה, ואף אחד לא מתחיל לבדוק את זה, וכולם, או גם לא כולם, שעושים את אלה שמות בני ישראל במצרימה, כל הנפש הבא מצרימה, 70 נפש. כשמתחיל לבדוק שם את הרשימה המפורטת, אתם יודעים הרי שחסר שם, נכון? חסר שם, יש שם הצעות שונות, איך משלימים את הרשימה שם ל-70. זה לא, מקבלים את הבודק ומצרף את השמות המפורטים בפרק מ"ו בספר בראשית, תגלו שהרשימה היא לא מלאה, חסרים שמות. והסך הכל 70 הוא לא... ויש עוד כמה מקומות שיש לנו בעיות עם צירוף נתונים מספרים. קודם כל, מסקנה מאוד חשובה, לא להאמין לפסוקים, לבדוק. גם אם זה מתמטיקה ואנשים לא אוהבים לעשות חשבון, אז, ובלי מחשב, אז תעשו עם מחשב, לא אכפת לי. אז אם תצרפו בבית את כל המספרים, תגלו שחסרים בערך 12,500. זה מביא לכל מיני אפשרויות להבין מאיפה... הגענו ל-40,000, כשהעולים הם פחות. עכשיו זה כמה תסריטים. הסבר אחד אמר, שבאמת נשארו בארץ מעטים דלת העם. לא את כולם ילכו עד הסוף בגלות של ה... ונשארו בארץ. עכשיו, כשהתקבצו פה עוד פעם יהודים לארץ, באופן טבעי הם הצטרפו להתקבצות המחודשת. אוקיי? אז הם אולי היו 12,000. זאת אומרת, עלו המספרים שנאמר קודם. כל הקהל שנמצאים פה כרגע הם 42,000. אז, אבל הם לא עלו, כי חלק היו בארץ. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כיוון שלא הזכירו פה את שש בצר בתוך הרשימה של העולים, זאת אומרת...
מי שחסר פה, הוא היה פה בארץ?
זאת אפשרות, כי הסברתי, חלק אולי נותרו בארץ כאלה שלא הוגלו, הרי הם לא גילחו פה עד הסוף, שלא ישאר שום יהודי. נותרו פה דלת עם, גם אחרי החורבן, גם אחרי גדליהו בן אחיקם, גם אחרי שירדו למצרים. נותרו פה אנשים קצת, שהם חיו תנאים 50 שנה על הקנטים, אבל כשפה יצאו יהודים להתקבץ, אז הם הצטרפו. אז הם היו יהודים, אבל הם לא היו מאלה שעלו לארץ. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת היא, שכיוון ששש בצר, אתם רואים ברשימה של ראשי האבות, המופיעה בתחילת הפרק, כן? לא מזכירים שם את שש בצר, שנזכר בסוף פרק א', אז יכול להיות שלא הכניסו פה לרשימה של העולים, בפירוט, את העלייה הראשונה. ואז מזה מסיקים שהעלייה הראשונה הייתה כנראה כ-12,000, חמרתי כ-10,000 איש. אפשר להציע הצעות נוספות, בכל אופן, היו מודעים לכך, כשיש מספרים, אל תאמינו, גם לא פסוקים. תספרו, תבדקו, כל דבר צריך לבדוק. הלאה, מוריי ורבותיי, עוד נתון. נתון נוסף שמביאים לנו פה, עכשיו, אני כבר, ממה שכבר נאמר לנו עד כה, זה שבאמת, קודם כל, היה נושא מאוד רגיש של היוחסין. מי כהן, מי לוי, מי ישראל, מי ודאי כהן, מי ספק כהן, מי ספק יהודי, מי לא ספק יהודי. יש נישואי תערובת כדי למנוע את ההתבוללות. אז היה כתבי יוחסין. זאת אומרת, הד לאירועים הללו, יש במשנה בפרק רביעי של משכת קידושין, נכון? עשרה יוחסין, הלאומי בבל. נכון? אז זה לא יישמע הרשימה וההגדרות של העשרה יוחסין לא חופפת את הרשימה פה, את הקריטריונים של פה. שם יש שם ממזרים, שטוקי וכולי, לא משנה כרגע, אבל הרעיון הבסיסי שבאמת הקפידו והיה יוחסין ועם ישראל השתדל לשמר את הזהות היהודית ולא להתבולל. והדבר הזה היה כבר בגלות הראשונה, וודאי שבגלות של בית שני שהייתה הרבה יותר ארוכה ומסובכת והרבה יותר בתבזורת, אז העסק הפך להיות עוד יותר אתגרי וקשה. אבל התופעה הזאת של שמירת היחוסין כדי לא להתערב עם הגויים הייתה תופעה שמאוד מובלטת ברשימה הזאת. נקודה נוספת שמודגשת פה בפרק ב' בפסוק סמכי, שהמספר שמנינו קודם זה מלבד עבדיהם ועמותיהם. אלה 7,337. במילים אחרות, היו אנשים שהיה להם גם עבדים, והם באו איתם. זאת אומרת, אנשים קצת עם עשירים. אדם עשיר, היה לו גם עבדים. אז הוא בא עם העבדים שלו, שהם גויים מוחלטים, והביא אותם הלאה, שיעזרו לו פה להתארגן. ולהם משוררים ומשוררות 200. אז זה לא אלה שכתבו כשפרי שירה, אלה זה זמרים. היום יש דיסקים, ויש טייפים עם קלטות. פעם, אם אתה רוצה לשמוע מוזיקה, אז היית מביא זמרים וזמרות, והם היו שרים לך, שרים ושרות. אז היו כאלה עשירים שהחזיקו גם חבר'ה שישירו להם, כמו טייפ נייד כזה, כן? שישיר להם שירים. אז הביאו איתם גם כן את הטייפ. כן? הטייפ שלהם היו חבר'ה ששרו. יש כאלה שלהם עבדים ומשפחות שמבשלים להם, מחפשים להם, נדעשים להם עבודות טכניות. יש כאלה שעושים להם מורל. שרים להם שירים, פייטים להם, כן? כמו שהם, אתה רוצה לשמוע שירים, אתה שם טייפ, אתה שומע, אז יש כאלה שזה הטייפ שלהם. אז הם הביאו איתם את הזמרים שישירו להם וינעימו להם אם בדרך ואם בארץ. הלאה, מורי ורבותיי, כתוב גם ספר עם מה הם הגיעו. סוסיהם 736, פרדיהם 245, גמליהם 435, חמורים 6,720. זאת פה רשימה גם של איזה בעלי חיים הם הביאו. קודם כל, תעשו את המתמטיקה הפשוטה, תגלו שהיו אנשים שהלכו בדרך את כל הרגל, ברגל את כל הדרך, כי כמות בעלי החיים שיש פה הם פחותה, היא לא מספיקה שיש איש על פר בהמה. תגיד שעלי סוס נסו כמה, אבל גמל נסו גם כמה, אבל גם אז זה לא יספיק. חוץ מזה שאנשים יצאו לקחת גם ציוד, אוכל, בגדים, רכוש, גם זה צריך לסחוב. אז עדיף ללכת ברגל ליד הגמל שיסחוב את כל המטען, נכון? זאת אומרת, הרבה אנשים הלכו ברגל משם, מאיראק, כן? עד הארץ. מסע שלקח, כפי שנראה בהמשך, כארבעה חודשים. הלכו ברגל, ואת הבעלי חיים. עכשיו, הבעלי חיים הללו לא סיימו את התפקיד רק כבהמות מסע, הם גם בהמות עבודה. הם יבואו לארץ, הם יצטרכו לעבוד, הם יצטרכו לחרוש, להוציא מזון, הם יצטרכו לשאת מסעות בשביל לבנות בתים, צריך לסחוב אבנים, צריך לסחוב חומרי בניין, עיצים. זה אומר משהו, וכמו שתגיד היום, שהחבר'ה הגיעו עם טרקטורים ועם פרייבטים וטרקטורונים ועם מנופים. זאת אומרת, זה נותן משהו על העזרים ועל היכולות שיכולו לעשות פעולות שישלימו את התשתית כדי לעשות באמצעותה את הבנייה שהם רוצים לבצע. אוקיי? יש לנו פה עוד אינפורמציה, אתה גם רואה בדיוק שהם לא היו לגמרי עניים. היו אנשים שהיו להם גם אמצעים, חלקם היו בעלי אמצעים, אוקיי? עוד פעם? נכון, לא הזכירו פה על בהמות לקורבנות, ויכול להיות שהם רכשו אותם בארץ, כי כבשים ועיזים יש גם בארץ. לסחוב דרך כזאת ארוכה כבשים, חתיכת סיפור. הכבשים הם עול בעצמם, צריך לסחוב אותם, לטפל בהם, להאכיל אותם. סוס, אתה יכול להלביש אליו ציוד והוא עוזר לך. כבש או עז, שאתה תסחוב בדרך, כן, לא בדיוק יסייעו לך במסע. אז כבשים יש גם בארץ, אפשר לקנות מחכה, עוד לא מקריבים קורבנות. עוד מעט, אבל אפשר את זה לרכוש גם בארץ. אוקיי? הלאה. פסוק סמכת. ומראשי האבות, בבואם לבית השם אשר בירושלים, הגיעו לירושלים אחרי מסע, שאמרתי שנמשך כארבע חודשים, ושתראו כתוב בהמשך בעברית קלה, התנדבו לבית האלוהים לעמידו על מכונו. דיינו, התחילו בפעולות מעשיות. ככוחם נתנו לאוצר המלאכה, זהב כך וכך, וכסף כך וכך, וגם בסוף פסוק סמכתת, וקוטנות כהנים מאה. לכן החבר'ה הביאו גם בגדי כהונה, הם לקחו את העסק לגמרי ברצינות, והם התכוונו לגמרי ברצינות להתחיל את חידוש העבודה. ואז הם הגיעו וישבו הכהנים והלווים ומנעם והמשורים והשערים והנתינים בריהם וכל ישראל בעריהם. רבותיי, הם הגיעו, כל ההרכב המגוון הזה שפורט קודם, ופה מסכמים אותו ככה באיזה משפט קצר, כהנים, לוויים, משוררים, שוערים, נתינים וכל האחרים, הם הגיעו כל אחד למקומו. וכתוב מיד בפרק ג' פסוק א', ויגע חודש השביעי. הרי ורבותיי, חודש השביעי הוא חודש תשרי. זאת אומרת, ההנחה היא שהמסע, נראה את זה גם בהמשך, וזה מאוד הגיוני, המסע נערך בתקופת האביב קיץ. כי באמת קשה מאוד ללכת בחורף. הדרך קשה, הדרכים קשות, מזג האוויר סוער, ובדרך כלל מסעות ועד היום יוצאים לדרכים, אם לצורכי שלום או לצורכי מלחמה, באביב ובקיץ. חורף זה לא זמן לתנועת בדרכים. באמת, היציאה הייתה, כפי שנראה בהמשך בכמה הקשרים, כנראה בסביבות האביב בפסח. הם הגיעו באב לקראת אלול, אוקיי? זאת אומרת, יש פה משהו גם סמלי מעבר לפרקטי. הם יוצאים במקביל ליציאת מצרים. מעין איזה מין שחזור של יציאת מצרים. פה זה יציאת בבל. והם מגיעים לארץ במקביל לתאריך חורבן, אב. זאת אומרת, יש פה רצון לעשות איזה נהפוך כזה. אנחנו חוזרים חזרה ליציאת מצרים, ובאנו לכאן כדי להפוך את חודש החורבן לחודש של בניין. יש פה איזה מין משהו סמלי בקטע הזה. באמת הגיעו, קצת הספיקו להתארגן, להתאושש, הגיע ראש השנה. ובעצם הם רוצים לחדש את מה? את בית המקדש. מה עוד כמו בחודש תשרי, החגים, משהו שצריך באמת להתחבר אל הקודש, אל המקדש. ועל כן הכתוב מספר לנו שהם עושים, אחרי שהם קצת התארגנו, התארגנות ראשונית בפרק ג' בפסוק א', ויגע החודש השביעי ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. לכן ברור לכולם שהם באים עכשיו להתרכז בירושלים, כי לחוג את החגים בירושלים. ואז, תראו, הם לא הספיקו בחודש לעשות דברים דרסטיים, אבל, ופה יש חידוש גדול, פסוק ב', ויקום יהושע בן יוצדק, שהוא הכהן הגדול, ואחיו הכהנים, וזרובבל בן שאלתיאל ואחיו. אלה היו מנהיגי העלייה השנייה. והם כנראה עלו זמן לא רב אחרי העלייה הראשונה. זאת אומרת, זה היה ככה בבס סמוך. מה זה? בדיוק, תכף נגיע גם. נגיע לזכריה, נגיע לחגי, תראה אותם עוד מעט הדמויות המוכרות. ויבנו את מזבח אלוהי ישראל לעלות עליו עולות, ככתוב בתורת משה האיש אלוהים. אז רבותיי, קורה פה דבר מעניין. הם מאתרים, כפי שאומר הרמב״ם ומופיע בדברי חז"ל, באמצעות נביא. יש להם נביאים, ואם אתה הזכרת, חגי וזכריה הם הנביאים שמלווים אותם. ועל פי נביא הם מאתרים את המקום המדויק של המזבח בבהר הבית, שהוא חרב. והדבר הראשון שהם עושים, הם בונים את המזבח. מזבח ללא שום בניין מסביב. מזבח נטו. אין להם זמן עכשיו להתחיל לבנות את בית המקדש, לבנות את המבנה הגדול. זה יבוא אחר כך. בשלב הראשון הם פשוט מקימים את המזבח. ולאיזו מטרה? להעלות עליו עולות, ככתוב בתורה שמשה ישרים. ויכינו המזבח על מכונותיו. היינו בונים אותו כדת וכדין, על יסודותיו, והם מזדרזים לקבוע עובדות כי באימה עליהם מעמי הארצות. היינו הם פוחדים מדעת הקהל. תראו לעצמכם היום, יהודי יכול לעלות להר הבית להתפלל? יכול לעשות שם איזה מיניין, איזה קדיש, להגיד איזה משנה ביומה, משהו? בסיבוב. רבותיי, תבינו את המציאות. הם יכולים לעלות. הם קיבלו היתר, אפילו לבנות בית המקדש, הם פשוט לא הספיקו. ולכן מה הם מיד עושים? זה חידוש גדול, או דבר ברור, שדרך אגב, יש כאלה שקוראים גם היום, לאתר את מקום המזבח, להתחיל להקריב קורבנות. זה דבר שאפשר לעשות, והוא לא מעוקב על ידי זה שאין בית מקדש. אפשר להתחיל בקורבנות, לא אולי בכולם, אבל בחלקם, להתחיל בקורבנות, כמובן עם טהרה, עם בגדי כהונה, כל מה שקשור בכך, בלי לבנות את כל המקדש. אפשר לעשות רק את מזבח בפני עצמו.
זה מה שמצאו את המקום של המזבח.
זה מה שיש בתורה שבעל פה, שהם יתרו את מקום המזבח על פי נביא שהיה בקופה. מה זה? אוקיי, חגי זכריה ומלאכי היה יותר מאוחר, חגי וזכריה מפורש שהם שייכים לשלב הזה, עוד מעט נראה. בכל אופן, הם מקימים את המזבח, והם מתחילים להקריב עולות להשם, עולות לבוקר ולערב. בבית קרא קוראים לזה היום, קורבן התמיד. וחודש תשרי, יש ראש השנה, יש יום כיפור, יש סוכות, והוא אומר לנו, ויעשו את חג הסוכות ככתוב, עולת יום ביום במספר, כמשפט דבר יום ביומו, ואחרי כן עולת תמיד ולחודשים, ולכל מועדי השם המקודשים, ולכל מתנדב נדבה להשם. מתי התחילו בהפעלת הקורבנות? פסוק ו' בפרק ג', מיום אחד לחודש השביעי. א' תשרי, שזה בעברית קלה קוראים לו? ראש השנה. אותי בראש השנה הם התחילו להקריב קורבנות. ביום אחד לחודש השביעי החלו להיות עולות להשם. והיכל לשם לא יוסד, זה מה שאמרתם קודם. אין בית מקדש, יש אך ורק מזבח. אך ורק מזבח. עכשיו, אחרי שנגמרו החגים, והייתה בלי ספק התרגשות גדולה שחידשו את עבודת הקורבנות, ויתנו כסף לחוצבים ולחרשים, ומאכל ומשתה ושמן לצידונים ולצורים. להביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפו כרישיון כורש מלך פרס עליה. כן, עם סיום החגים הם התחילו להתארגן, לקחו את הכסף שהם קיבלו והתחילו להכין את התשתית כדי להשלים ולבנות את בית המקדש עצמו ושלא יישאר המזבח לבד. והם מתחילים להתארגן, הם לוקחים אנשים שבעלי מקצוע, אנשים שיכולים לחצוב אבנים, אנשים שהם חרשים, חרש זה יוצרים, זה יכול להיות חרש עצים, זה נגר, חרש ברזל זה מסגר, חרש אבן זה סטט. ואתם לוקחים את כל המומחים בתחומי חומרי הבניין השוני, משלמים להם, והם גם משלמים באמצעות מאכל ומשתה ושמן לצידונים ולצורים, כדי להביא עצי ארזים מלבנון. אל תשכחו שגם הלבנון הוא אזור שליטה של פרס. זאת אומרת, זה רק עניין של הרישיון. אתה מביא את התיעוד ואת המסמכים הרשמיים שמתירים את העניין, אז אין בעיה. הם פועלים כרישיון כורש מלך פרס עליהם. הם משיטים את הארזים מן הלבנון אל ים יפו, מתוך כוונה לקחת אותם משם, להעלות אותם לירושלים. והאירוע הזה מזכיר לנו את מה? את ימי שלמה. וכן, הם מתחילים עם סטנדרטים מאוד 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 גבוהים. ימי שלמה, שבהם הוא בנה את בית הראשון, הוא הביא ארזים מן הלבנון, גם אז הוא השיט אותם ליפו, גם פה הוא התחיל והביא מומחים. מוריי ורבותיי, הכמיהה גדולה, החלום הוא גדול, אבל מה נעשה, המציאות לא עולה בקנה אחד עם החלום הגדול הזה. כי המציאות היא שאנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו לא בימי שלמה. זה לא המעצמה של שלמה, זה לא האמצעים, זה לא השלטון, זה לא היכולות הכלכליות, המדיניות. אנחנו עכשיו מיעוט קטן, עם רישיון, תחת חסות האימפריה הפרסית, סוחלים ורועדים, עם אמצעים דלים. איך אומרים? הם טיפסו גבוה. הם העלו לרף ציפיות מאוד גבוה. ונראה שהסיפור הזה יצר איזושהי אכזבה ואיזשהו שבר. ועל הפרטים האלה נדבר בפעם הבאה. להתראות. בבקשה? פרשתה זה היה המנהיג. יכול להיות שיש מסע, יכול להיות...